אני רוצה להודות לכם שאתם גומלים איתי חסד גדול, ומאפשרים לי לדבר על התחלת. שבוע, בעזרת השם, נקרא בשבת, פרשת שלח לך, את המצווה החביבה שהתחדשה בדור שלנו, פתיל תחלת. זכינו, קדוש ברוך הוא זיכה אותנו, את הדור שלנו, לגלות את המצווה החביבה הזאת, לקיים מצוות עשה מהתורה, שנאמרת פעמיים בכל יום. הכנף פתיל תחלת, נכון, כתוב, וראיתם אותו, וזכרתם, אותו זה על הפתיל תחלת. וזכינו ברוך השם לגלות את התחלת, ויותר ויותר אלפים מרבבות כבר הולכים עם תחלת. כל שנה אנחנו עוסקים בזה מזווית מסוימת, אני רוצה היום לעסוק בסוגיה של התחלת, דרך הסיפור המופלא הזה, שמופיע במסכת מנחות, בדף ממדלד, זה שם פרק שנקרא פרק, איך קוראים לפרק הזה? פרק התחלת, כך קוראים לפרק. זה פרק שעוסק במצוות ציצית באופן כללי, וגם, איזה הפתעה, וואי וואי וואי, עכשיו אני מבין למה אני מעביר שיעור על התחלת. אבל, קודם כל אני מאוד שמח לראותך, אבל אתה לא הפתעה איתה בוקר, אני מדבר על זיו. זיו הצדיק, מה נשמע? הרגע התחלנו. יש כאן דפים. שש, אנחנו נסיים עד שש. טוב, אז אני רוצה לעסוק היום בסוגיית התחלת, תוך כדי גם הדברים התבהרו, גם על האופן של התחלת, גם הכל פה קשור, איך מכינים אותה, איך גילו אותה, דרך הסיפור הזה במסכת מנחות דף ממדלד, הפרק נקרא פרק התחלת בעצמו, ויש פה סיפור שננסה ללמוד אותו. הסיפור הזה לא מתחיל מסיפור, אלא מתחיל מזה תנו רבנן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חילזון זה, גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, ועולה אחד ל-70 שנה, ובדמו צובעים תחלת, לפיכך דמיו יקרים. אלו רצף הסימנים של החילזון, ממנו עושים תחלת, גופו דומה לים, החילזון המזוהה שעושים את התחלת זה מה שקוראים ארגמון כקוצים, מוריקוס, והוא, כשמחזיקים אותו בפרופיל, זה נראה כמו פרופיל של דג, גופו דומה לים, כשהוא נמצא בטבע, הוא גדל בחוף הים הסלעי, בחוף אכזיב, וזה, אז כשהוא גדל בטבע, קשה מאוד להבחין בינו לבין הקרקעית. על הקונחייה שלו, צומחת איזה מין חזזית כזאת, כשאתה רואה את זה בחוץ, מוצאים את הקונחיות בחוץ, הן לבנות, מבהיקות. אבל כשזה בים, יש לזה כזה צבע של סלע, אבל קשה מאוד להבדיל בין זה לבין סלע. אז זה גופו דומה לים. בריאתו דומה לדג, בפרופיל הוא, יש לו צורה של דג. עולה אחד ל-70 שנה, כלומר הוא מאוד מאוד נדיר. מה הכוונה? הרי כדי לצוד חילזון כזה, איך תצוד אותו בלי ציוד צלילה? היום יש לנו ציוד צלילה, אין בה, אתה שם קנה, מסכה, סנפירים, סתם מחלים, יש לך שעה אוויר, אתה יכול, גם זה עומק רדוד, אז אין בעיה להיות שם הרבה מאוד זמן, אתה יכול לצוד כמה שאתה רוצה. כשאין ציוד צלילה, צריך לחכות למה? גאות ושפל. רק בזמן השפל אפשר לנסות להגיע למקומות שבהם הם נמצאים ולצוד אותם. אז ככל שהשפל, לפעמים יש, עכשיו לא מזמן היה איזה שפל מאוד מאוד גדול בחוף הים הסלעי, ממש לא מזמן, לפני איזה חודש. אז כשיש איזה שפל נדיר, קל מאוד לתפוס את החלזונות הללו. אז לכן זה נדיר, עולה אחד לשם, ובדמו צובעים תחלת. בדמו יש לו בלוטת צבע, מוציאים אותה, נדבר בהמשך איך גילו את זה, ובדם הזה צובעים תחלת. לפיכך דמיו יקרים, הוא יקר מאוד, בעת העתיקה התחלת הייתה יקרה מהזהב. הייתה יותר יקרה מהזהב, אני רק אגיד במשפט וחצי למה. נכנס לחדר הזה בן אדם, פתאום לבוש בטוניקה עשויה מתחלת. כולנו כאן מתעלפים, בעת העתיקה. למה? כי מאיפה הפיקו צבעים בעת העתיקה? הפיקו צבעים מהצומח. אז מה אתה יכול להפיק מהצומח? אתה יכול להפיק אדום, מדם, שחור מפחם, ירוק מצמחים, חום מאדמה, זה הצבעים פחות או יותר. אתה יכול גם להפיק כחול מצמח שנקרא איסטיס, אינדיגו, אבל זה כחול שהוא דוהה מהר מאוד, והוא כמו ג'ינס כזה שקנית ב-990 בשוק הימיים, שאחרי כביסה אחת הוא נהיה לבן. פתאום נכנס מישהו עם טוניקה כחולה, יפה, צבע אחיד, בצבע של השמיים, כאילו, שגם לא יורד, וכל זאת, אחי, מאיפה יש לך את זה? סוד. לא מוכן לגלות לך. אתה, אני רוצה. זה רק המנהיגים הולכים. ברומא, הצבע התחלת והארגמן, היה רק לשלטון. מי שהיה הולך עם תחלת, שלום שלטון, היה גזר דין מוות. זה התחלת. לכן דמי היו יקרים. טוב, על גבי הדבר הזה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, על גבי הדבר הזה, על גבי הגמרא הזאת, במה עוסקת הגמרא, אברהם? בתחילת. הגמרא מביאה סיפור. ברור שהסיפור הוא המשך של הגמרא, כן? סיפור ממשיך בעצם את מה שדיברנו עכשיו על התחילת. אבל סיפור, מה אני אגיד לכם? אם עכשיו התעלינו לאיזו מדרגה מאוד קדושה, התחילת דומה לים, ים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד, אנחנו עכשיו נלך למקום הכי הפוך לכיסא הכבוד. מקום רחוק מאוד, בואו נראה את הסיפור. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי נתן, אין לך כל מצווה קלה שכתובה בתורה, שאין מתן שכרה בעולם הזה. ולעולם הבא איני יודע כמה. כלומר, תקשיב, כל מצווה שאתה מקיים, אתה מקבל קודם כל שכר בעולם הזה. עולם הבא, זה עוד חשבון, אנחנו בכלל לא יודעים, אבל בעולם הזה אתה הולך לעוף. טוב, אז אנחנו מכירים במשנה באבות, אליהו, אנחנו מכירים כיבוד אביהם, יפה מאוד, אדם מכבד את הוריו, יש לו בעולם הזה, ילדיו יכבדו אותו, וגם בעולם הבא יהיה לו שכר. ביקור חולים, טוב מאוד, אחסת קלה, כל הדברים היפים האלה. פה הגמרא בוחרת להביא לנו איזה סיפור, דוגמה מאוד מאוד מוזרה. צא ולמד ממצווה ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציצית. זה היה המצווה שלו, היה דבוק במצווה הזאת. שמע שזונה בקרחי הים שנוטלת 400 זהובים בסחרה. וואלה. שיגר לה 400 זהובים וקבל הזמן. כשהגיע הזמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא וישב על הפתח. אמרה, ייכנס. נכנס. הציע לו 7 מיטות, 6 של כסף ואחת של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב, ועלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא עירומה. ואף הוא עלה לשב, עירום כנגדה. באו 4 ציציותיו, ותפכו לו על פניו. נשמט וישב לו על גבי קרקע. כלומר, הוא הולך לזונה וזה, אבל הוא הולך עם ציצית. משהו כזה מוזר, כן? אבל, זה קיבל איזה מכה מהציצית, ככה, זה. ואז נשמט וישב, יצא לו כאילו כל הרוח מהמפרסים. אף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. לא קרה להם מעולם דבר כזה. אמרה לו, גפה של רומי, זה לשון שבועה, שאיני מניחה אותך, עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? כאילו, משהו לא בסדר, מה? אמר לה, עבודה, גם כן לשון שבועה, לא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו בציצית שמע, וכתיב בעני השם אלוהיכם 2 פעמים, אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. ועכשיו נדמו אליי כ4 עדים. אמרה לו, איני מניחה אותך עד שתאמר לי מה שמך, מה שם עירך, מה שם רבך, מה שם מדרשך שאתה למד בו תורה. כתב ונתן בידה, שבגדול זה כמובן הדבר האחרון שאתה עושה, כשאתה הולך למישהי כזאת, כל הקטע זה להיות אנונימי, שלא ידעו מי אני, הוא נותן לה את הכל, כמו יהודה. מוסר לה את התעודת זהות, את הכתובת, את המספר טלפון בבית, את הכל. נכון? עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים, ושליש נתנה בידה, חוץ מאותם הצעות, שהיו כנראה מאוד מאוד יקרים, הוא באת לבית מדרשו של רבי חיה. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו נגיור, רוצה להתגייר. אמר לה, ביתי, שם העיניי, חטאת באחד מתלמידים. אסור להתגייר לצורך נישואין, כאילו. מי שרוצה להתגייר, צריך רק לשם שמיים. והיא, מה היא אומרת לו? כן, הוציאה כתב מידה, ונתנה לו. אמר לו, כן, כן, זה התלמיד. סיפרה לו מה היה. אמר לה, לך יזכי במקחך. יאללה, גירו אותה והתחתנו. אותן מצאות שהציעה לו באיסור, הציעה לו ביתר, זה מתן שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע כמה. זה הסיפור. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מה זה קשה. בסדר? הוא פשוט סיפור מאוד מאוד קשה. אני רוצה להסביר לכם מה קשה, הסיפור הזה. כאילו זה נראה סיפור קלאסי של חזרה בתשובה. נכון, אדם, תכף ננסה לנתח לסיפור הזה לעומק, אבל קודם כל בואו נציף את הקשיים. אדם נכנס לו איזה יצרה, הלך לאיזה מישהי, ברגע האחרון הוא ניצול והצליח להינצל כזה, נכון? מזל טוב. אבל פה, סליחה שאני אומר, חוטה נזכר, נכון? וואלה, בסוף הוא מתחתן איתה, עם אותם מצעים, אמנם ביתר ולא באיסור, אבל כל הסיטואציה היא סיטואציה לא מוצלחת. כאילו, מה העניין הזה פה? מה באים לספר לנו? לכאורה, הסוף הנכון היה שהוא יחזור הביתה, ויתענה כמה תעניות, ויצום כמה צומות, ובסוף הוא יכיר את זה בחורה צדיקה וצטועה, מתחתן איתה, ויותר הוא בחיים לא יוצא את הראש לו מחוץ לבית מדרש. אבל פה, כאילו, בסוף הוא... נכון? סיפור מוזר, חוטה נזכר, ממש, זה נראה כאילו... חוטה נזכר, ככה זה נראה. כמעט חטא. כמעט חטא. משמע כאילו, תשמע, בסוף, וואלה, קצת, בסוף, כאילו, קיבלת מה שרצית, אבל רק ב... אה? אחרי שהוא הולך לזונה. הוא כמעט, אתה אומר, הוא לא היה מעשה. אבל נו, גם להיות שם במקום הזה, ולשלם 400 זהובים בשביל דבר כזה, ולהיות בכלל נוכח בכזה מקום, זה דבר שצריך לקבל עליו פרס בחיים. זה צריך שתסתירות לקבל, נכון? יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאי אפשר יהיה להבין את הסיפור, אי אפשר להבין את הסיפור הזה, אם לא מבינים דבר אחד. הארבע ציציות שיקרו אותו על הפנים, זה ארבע חוטי תחלת. אתם מבינים? כך כתוב, נכון? נדמו עליי כארבע עדים. ארבע עדים, הכוונה, ארבעה חוטים, בכל צד יש חוט תחלת אחד, והחוט התחלת יקרו אותו על הפנים. בסדר? וזה כמובן מסתדר עם הגמרא, כי הגמרא בעצם עוסקת, מספרת סיפור בעקבות מה שהגמרא מספרת מה זה תחלת. ועכשיו אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, בואו ננסה לפרש את ה... ננסה בעצם לנתח את הסיפור הזה. אני אומר עוד פעם, הגמרא מספרת את הסיפור הזה בצורה ישירה לשורות שעוסקות בתחלת, נכון? חילזון דומה לים וכו' וכו'. אז כשאתה מדבר על מצוות ציצית, מה זה מצוות ציצית? מה זה מצוות ציצית? מצוות ציצית זה פתיל תחלת על רקע לבן. כי כשכתוב בתורה, יש פה סידור, איפה שזה? נכון? לא צריך לתורה. ויאמר השם, משה דבר אל בני ישראל, אמרת להם, עשו להם ציצית, הקנה פתיל תחלת, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו, נכון? הוא דבר, נעשה מההתחלה. ויאמר השם, משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ועשו להם ציצית. מה המשך? על כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף, תעשה, יש לך כנף, תעשה עליה ציצית, זה הלבן, על ציצית הכנף, מה צריך לתת? פתיל תחלת, ונתנו על ציצית הכנף, פתיל תחלת. ואז מה כתוב? וראיתם? אותו, לא אותם אלא אותו. מי זה אותו? זה התחלת. כלומר, מצווה ציצית זה התחלת. הלבן הוא הרקע, אבל המצווה היא התחלת. אתה צריך להסתכל בתחלת, התחלת על גבי הלבן היא יותר בולטת, יותר ניכרת, יותר זה, אז לכן יש לה רקע לבן. אבל התכלית של המצווה זה התחלת, וראיתם אותו. אז אם האדם הזה נזכר באיזה משהו, משהו מזכיר לו משהו, מה מזכיר לו? מה מזכיר לו? התחלת, שזה יפה. עכשיו בואו ננסה להבין את הסיפור. רבותיי, יש פה אדם אחד, מה אני אגיד לכם? שהוא זהיר למצווה ציצית, כן? שזה, זה. והוא נכנס לאום אחד בראש איזו מחשבה כזאת, שיש זונה בקרחי הים שנותנת 400 זהובים בשכרה. איך לפרש את האדם הזה? מה המנגנון שגורם לאדם לשים המון כסף וללכת גם למקום רחוק כדי לחוות איזה מין חוויה, רק לראות אותך היה שווה? אז אני מתאר לי, בסדר? שזה איזה מין בחור כזה, אולי אפילו זאת שיבה בוחר כזה, שהחיים שלו הם כאלה, נחמדים, הוא קם בבוקר, חוזר, כל כזה על מי מנוחות, וחסר לו בחיים ריגוש. חסרים לו כאילו. הוא כל הזמן שומע מהחברים שלו, אחי, לא נראה, שתשמע, יש דברים, אתה לא יודע מה, ופה קפצתי בנג'י, ופה טיילתי, וכאן הייתי בצלילות, וכאן הלכתי פה. הוא חי את החיים שלו כזה, בתוך איזה מין מעגל כזה של... הוא כאילו רואה את החיים שלו והוא כבר מתעייף. טוב, אני יודע, אני אגמור את זה, אני הולך לישיבה, אני הולך לישיבה, נתחתן, ילדים, זה כאילו כזה, מין מסלול כזה ידוע מראש, ספוי כזה מעייף, הוא בא לו פעם אחת, הוא גם רוצה פעם אחת לטעום, כאילו מהחיים האלה שמדברים עליהם. מהזה, הוא גם רוצה פעם לעשות רישיון על אופנוע, לעשות ווילי, לטוס לחול, לעשות זה, כאילו לטעום בכל העוצמות. זה מין חלום כזה. הוא מרגיש שהוא חי באיזה מין קופסה. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה לטעום מהעולם הזה. אם אני כבר הולך לטעום מהעולם הזה, בוא נלך עד הסוף. עד הסוף. בוא נלך לחוויה הכי הכי אקסטרים. מה יכול להיות החוויה הזה? מין, זה היצר הכי חזק. והוא שמע שזה מישהי בקרחי הים שכולם מדברים עליה, הבחור הישיבה שלנו, כן? שרוצה פה, כולם מדברים עליה, והוא אומר, אני הולך על זה. פעם אחת אני אתאם. איך זה נראה? האקסטרים הזה שמדברים עליו. פעם אחת. כן, כולם מדברים עליה. על החוויות האלה, אבל פה אני רוצה פעם אחת ללכת. הוא הולך. קצת מוזר שהוא הולך עם הציצית. כלומר, זה נראה שהוא לא מתכוון עכשיו להתפרק מהכל, ו... הוא לא, זה, הוא, אבל הוא רוצה פעם אחת לחוות, פעם אחת לטעום. הוא לא, בסדר? הוא לא הוריד את הזקן, לא הוריד את הפאות, לא, אבל הוא לא יכיר אותי פעם אחת אני. ואז הוא מגיע למקום הזה, שיגר ל-400 זהובים וקבל הזמן. הגמרא כאן מתארת בצורה מדויקת, מבהילה, איך עובד כל האירוע הזה של, של מין. זה, זה הכל עובד על מתח, על, על, הכל עובד על, על ריגוש. אז, אז מה זה, מה זה שלח לה? זה הכל כאילו תנאים שלה. אתה רוצה להגיע לה, תשלם מראש. אני אקבע לך תאריך. אז עכשיו הוא חודשיים, רק אוכל סרטים. מה יהיה? עוד חודשיים זה יגיע, הוא כבר תכנן את עצמו. זה לא איזה משהו אקראי. הוא הלך ברחוב, ראה איזה מישהי, נתן לה כסף. לא, לא. זה מפעל שם, זה אירוע. צריך לקבוע זמן, תור מראש, ושולחים לך זה, ותשלח כרטיסים, תקבל זה, והוא חודשיים אתה רק אוכל בראש, מה יהיה, איך אני אגיע, כאילו בונים את הריגוש, בונים בילדאפ כזה, בילדאפ, בילדאפ, בילדאפ. ככה זה עובד. ככה זה עובד הדברים האלו. ו... ואז הוא מגיע, בא וישב אצל הפתח, גם כן, אתה לא נכנס מיד, יש פתח, יש חדר המתנה, אתה פה שם, כאילו זה. יוצאת אליו איזה שפחה, אומרת לך, חכה רגע, תכף נכניס אותך. הכל זה מין כזה. ואז היא מודיעה לה, כן, לבעלת העסק, מה שנקרא, אז היא אומרת, רגע, אני צריכה להתארגן, נכון? אז היא מתארגנת. מה היא עושה? עוד פעם, תדמיינו לעצמכם, 6 מיטות. ממיטה למיטה הוא צריך לטפס, והיא נמצאת על המיטה העליונה. כן, גם לא לבושה, כאילו זה ממש כל הדרמה הזאת. איך הוא, כן, עוד ועוד, עוד רגע הוא ישיג את מה שהוא רוצה. על זה זה בנוי. כל היצר המין בנוי על זה לפסות עוד ועוד 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 ריגוש. וגם הוא עלה לשם, אה? באו 4 ציציותיו ותפכו לו על פניו ונשמת. אני מדמיין שזה כאילו קרה בטעות, נתפס כזה, הציצית נתפסה לו באיזה שם במיטה, ופיו, נתנה לו כזה כך, כך, איז, לפעמים זה קורה לך נכון, שככה, חוטף איזה מכה. אבל מה היה כאן? מה היה כאן? הייתה פה איזה מין מכה של תכלית. תראו, יש בחסידות, זה גמרא, מדרש. המדרש אומר, אין אדם חוטא אלא נכנס ברוח שטות. קראנו את זה בפרשת נשא, איש איש כי תסתה אשתו, אין אדם חוטא אלא נכנס ברוח שטות. כלומר, יש כל מיני סוגים של חטאים. יש, נגיד, יש חטאים אידיאולוגיים, אדם, הוא מאוד, אז זה נדיר מאוד. רוב האנשים חוטאים, כי אומרים, בסדר, אני, ברור, התכלית, אבל עכשיו לא בא לי, עכשיו אין לי כוח, עכשיו אני, לא כל דבר צריך להיות רציני. נכנסת באדם איזה רוח שטות ומסיטה אותו מהמסלול. האם יש דרך מהירה, דרך חזקה, מיידית, להחזיר את האדם אל התכלית? יש? מה אתם אומרים? איך? סתירה. כלומר, כאב פיזי. תשובה? נכון. כאב פיזי הוא דבר שמיד... מיד אדם כאילו מאפס אותו. כל עולם הדמיון, כל עולם ה... זה הוא, כשהאדם מרגיש טוב. בשנייה שהוא מתחיל להרגיש עם איזה כאב פיזי כלשהו, איזה צביטה, זה משהו, זה עוזר לו. זה כאילו פתאום כמו איזה מין... איזה מין סיכה בבלון. זה פתאום ככה, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק, אם הוא באמצע הדמיונות שלו, פתאום הוא יפגוש איזה דמות. כן, איזה דמות סמכותית שהוא קשור אליו. דיוקנו של אביו, אבא שלו, סבא שלו. בבת אחת הוא, מה אני עושה? מה קורה כאן? כאילו, בסדר? זה לא מתאים. זה לא מתאים. אז זה מה שאמרת על יוסף. שיוסף הוא רועד דמות יוקנו של אביו. ככה אומרים בחסידות, שאם אדם מתגבר עליו היצר הרע, אז הוא שישים לעצור תמונה של אבא או סבא, אז זה כאילו שם אותך על הנצח, שם אותך על הדורות, מיד מאפס אותך. אז יכול להיות כאב פיזי, יכול להיות איזה דמות, תמונה של איזה מישהו, כל דבר. יכול להיות כל מיני דברים ש... בבת אחת שמים אותך באיזושהי נקודת תכלית. פה, זה היה הציציות שלו. התכלית של האדם, התחלת, שכל הזמן... אמורה להזכיר לנו את הרקיע ואת כיסא הכבוד. בגד פיזי. בגד פיזי שמזכיר לאדם את התכלית שלו. יקטע לו על העיניים, והוא פתאום נזכר, מה אני עושה? כאילו, אני מאבד את כל עולמי. אני לאן הגעתי? וזה פשוט בלון בסיכה בבלון. הוציאה לו את כל החשק. זה קצת כמו שנגיד אדם אוכל איזה מאכל, פתאום מישהו אומר לו, תקשיב, המאכל הזה לפני כן, הטבח ירק שם בפני. שנייה צריך כל החשק. זה לא צריך לעבור פה תהליך. איך, לא רוצה. אז זה מין... עכשיו, פה מתחיל הסיפור, עד כאן זה מובן, כלומר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אדם נמצא באמצע מעשה עבירה, פתאום הוא שומע איזה קול, לא יודע, אדם נמצא באמצע איזה מעשה של, כמו שזה, ופתאום הוא שומע את הקול של אבא שלו, את הקול של אמא שלו, את הקול של הילד שלו. איזה קול חזק, מיידי, שבחזיר אותו חזרה לעולם, ממנו הוא ברח. זה כמו סיכה בבלון, זה מיד מוציא ממנו את כל ה... כי הרי החטא בנוי על דמיונות, ועל עוד דמיונות ועוד דמיונות, זה מין קול כזה שמבטל את הדמיונות, בסדר. אבל מכאן הסיפור מתחיל להיות מעניין. גם עד עכשיו זה היה מעניין, אבל מכאן אני חושב שיש פה עוד איזה... רק נגיד את זה, אז יש לנו כאן הגדרה של הכוח של התחלת, עוצמה גדולה מאוד, להזכיר לאדם מה התכלית. אתה מסתכל על התחלת, אתה אומר איזה יופי, התחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד, כיסא הכבוד מתן תורה, מתן תורה לא תנאף, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? לא מתאים. אם ישר יגידו לך לא תנאף, אז אתה תשים את זה בצד. תשמעו, אספר את זה. לפני הרבה שנים, בא מישהו וביקש, זה היה לפני הרבה שנים, לפני שהייתי במכון, בא מישהו וביקש שאני אחתן אותו, אחרי זה בסוף מישהו אחר חיתן אותו. הוא סיפר לי שהוא היה בגדל באיזה מקום מסוים, וההורים שלו היו מאוד מאוד קשורים לצדיק מסוים. אני אפילו להגיד את השם של הצדיק שלו, אבל הם מאוד קשורים לצדיק מסוים. והוא גדל בבית כזה, מסורתי, חצי מסורתי, חצי זה, ובשלב מסוים הוריד את הכיפה, אבל הוא גם בעצמו המשיך להיות קשור לצדיק הזה ספציפית. לא, צדיקים, אתם יודעים, ספרדים, צדיקים, הולכים ביחד. לא, את הצבא הלך טייל בדרום אמריקה, היה עם... התחבר ל... בתחילה תיבר איתי על ישראלים, אחרי זה הקבוצות התערבבו, היה לו חבר הגויה, והוא סיפר לי באלישנה שהוא כבר... היו חברים, והוא בא להיות איתה. הוא אומר, אני לא יודע להסביר לך, כשנכנסנו לחדר, אני רואה את התמונה של הצדיק מול העיניים. ככה. כאילו, עכשיו, אתה... כולך באש של התאווה, ואז... והוא אומר, והתמונה... והוא אומר, זה בלתי אפשרי, כאילו, בשנייה אחת ברח לי... כל הרצון וכל... ופשוט נהיה לי בוער, יתפוס את עצמי ולבוא, פשוט תפס את עצמו וברח. נס על נפשו, הוא ניסה עוד כל מיני פעמים, וכל פעם שהוא התקרב למחוזות התאומה, התמונה של הצדיק מול העיניים שלו. וקיצור, הוא הבין שנגמר הטיול, חזר לארץ, ושלח לצדיק את הכרטיסי טיסה, אני יודע מה. זו דוגמה, כן. אז התחלת היא הצדיק שכל אחד... מאיתנו הולך עליו. זה ישביט לו, לא צריך הרבה. הסיכה הזאת, האמת שגם סיכה פיזית מועילה, אם אדם מקבל איזה דקירה, גם זה יכול להועיל. אבל כאן זה מין דקירה רוחנית כזאת שמועילה, כדי. טוב, אז עד כאן זה בסדר, עד כאן זה סיפור קלאסי של תשובה. שכל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו חלילה באיזה מצב שהיצר מתגבר עליו, והנה זה מציל אותך. אבל מפה הסיפור מתחיל להיות, להסתבך כאילו. קודם כל בוא נראה מה קורה לה, לגברת הזאת. תראו, זה מקצוע מאוד מאוד, האנשים שעובדים במקצוע הזה, זה כאילו הלב שלהם מנותק, הם ניתקו לגמרי את כל מערכת הנפש מהגוף. כאילו הגוף אצלהם הוא, והיא רגילה, כולם מגיעים אצלה, והיא רואה את כולם, את כל הגדולים, את כל החשובים, כולם אצלה מתפרקים, זהו, היא... בסדר, זה אנשים מגיעים לרמות ציניות, היא ראתה את כולם, ופתאום קורה לדבר שהיא בחיים לא ראתה. מישהו לא רוצה אותה. היא לא מצליחה לקשף אותו, זה כאילו... אז מה קורה גם, מה קורה לה? גם לה יש איזה התפנצ'רות. גם אצלה יש איזה סיכה בבלון, וגם היא נשמטת ויושבת על... זאת אומרת, רגע, אם הגוף... אולי הזדקנתי. אתם יודעים, זה מקצוע על זמן שאול. בשלב מסוים, הגוף אומר את דברו, ויאללה, גברת, יביאו אחרת במקומך. רגע, אולי אני כבר לא בעניינים, אולי אני כבר... זה... אם... הכל בנוי על הגוף, מתחזקים את הגוף, הכל בגוף, אם הגוף לא עובד, אז מה יהיה עכשיו, מה אני? אומר, לא, הכל בסדר, הכל טוב, את, הגוף שלך בסדר גמור, את יפה מאוד. אבל הוא פותח אותה לעולם, אומר, תקשיב, יש לנו עולם, יש לנו מצווה, יש לנו ציווי, יש לנו תכלית, התכלית אותי לא הניחה לי. והגברת הזאת, שהיא הרי בתוך תוכה, אין אדם שבתוך תוכו, שעוסק במקצוע הזה, לא יודע שהוא בוגד את הבגידה הכי נוראה, קודם כל במי? בו עצמו. שהוא מציע את הגוף שלו, עם אלה גם את הנפש לכל המרבה במחיר, שהיא הבוגדת הכי גדולה בעצמה, היא פתאום נחשפת לאירוע הזה, שיש אפשרות לחיות חיים בעלי ערך ועוצמה, הנה זה אפילו הצליח להחזיק מולי, שזה גורם לה, אתם יודעים, במקצוע הזה, אם נסדק סדק הכי קטן בנפש, זהו, זה נגמר. זה אי אפשר להמשיך. וברגע שהוא סדק לה את הסדק הזה בנפש, היא עושה שלושה דברים. היא מוכרת את העסק, משלמת המון כסף מיסים, אין לה זמן לחכות עד שהיא תגיע ועד שיגיירו אותה ועד שזה, היא חייבת עכשיו משמעות. אז מה היא עושה? נותנת שליש לעניים. אתם מבינים שזו הייתה אישה שכל הזמן הייתה רגילה מה? לקחת. לקחת קודם כל כסף, המון כסף. אבל גם לקחת לאנשים כנראה את הזוגיות, לקחת לאנשים את האישיות, לקחת, היא השתלטה על אנשים וזה שלהם. ופתאום היא מגעילה את עצמה. כל כך הרבה לקיחה, רק לקחתי ולקחתי. אם אני לא אתן עכשיו משהו, אני אמות. אז היא לוקחת שליש מהכסף, את דבר שאתה נותנת לעניים, לקבל איזה חמצן, והיא הולכת קצת כמו רות ונעמי, אומרת, אני חייבת להצטרף לעם הזה. והיא, עם המצעים היא הולכת. עם המצעים. חייבת להצטרף. מה? לדוניה. לדוניה, כן. היא מבינה משהו, שגם הוא כנראה מבין אותו, ורבי חייא הכי הבין אותו. וזה לדעתי, רבותיי, הסוד של התחלת. זה הסוד של התחלת. הרי שאלנו בתחילת השיעור, מה זה הדבר הזה? הלך אדם הלך לזונה, בסוף מתחתן איתה. אז בעצם, מה באה התחלת להגיד? אחד ההסברים לתחלת הוא כזה. כשהתורה מצווה כל אחד מאיתנו לשים תחלת על הציצית שלו, על הבגד, היא אומרת לנו כמה וכמה דברים. דבר שני, היא אומרת לנו, כל אחד מכם הוא בן מלך. כי התחלת דבר יקר. אמרנו, יותר יקר מהזהב. אז גם היום התחלת היא לא זולה. אדם הולך עם תחלת, אומרים לו, תקשיב, אתה בן של מלך. אתה לא תתייחס לעצמך גם אחד פחות מבן של מלך. אתה הולך עם בגדי מלוכה. תתייחס לעצמך כמו בן מלך. אתה... עכשיו, מלך הוא לא קמצן. מלך הוא לא... איך שמלמה מלך אומר? כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מה... מלך יש לו הכל. משתמש בכל הכוחות. זה מלך. הוא רק יודע להשתמש בכוחות ולנהל אותם, ולא שהם ינהלו אותו. אבל מלך הוא לא מקבץ נדבות. התחלת היא בעצם חומר שמבטא את העוצמות החיים הגדולות ביותר, ואיך נכון להשתמש בהם. כי מה זה תחלת? תחלת זה לקחת חומר מבעל חיים ימי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המערך האורגני בעולם, על אורגן החיים, אז יש לנו יבשה ויש לנו ים. הים, יש בו גם יותר סוגי בעלי חיים, גם טופוגרפיה יותר דרמטית, עומק והרים, גם יותר צבעים של בעלי חיים, וגם יותר גודל של בעלי חיים מאשר ביבשה. בעל החיים הגדול ביותר בכדור הארץ, זה הלוויתן כל הסנפיר, הוא בים. סוגי בעלי החיים שבים הם רבים מסוגי בעלי החיים שביבשה, וכל מי שצלל כאן בסיני או באילת, יודע שהצבעים שיש לך בים סוף, אין דבר כזה לראות את זה ביבשה. זה כתום, זהו, משהו, כאילו הקדוש ברוך הוא התפרע לגמרי, שפך שם את כל הצבעים, משהו, בסדר? כלומר, כשאתה רוצה לדבר, הגמרא בעצם אומרת שזה בגלל שהמבול לא היה על הים. המבול היה רק ביבשה. המבול הוריד את עוצמות החיים. כל העוצמות חיים שהיו, הכל ירד. אבל בים לא היה מבול. אז אם אנחנו רוצים לראות איך נראה היה העולם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, איך היו נראים גודל בעלי החיים. אגב, הלוויתן הזה, כחול הסנפיר, גם הקילר וייל, האורקה. אתם יודעים כמה הם שנים חיים? 150 שנה, 180 שנה, זה הטווח החיים שלהם. הם חיים המון המון זמן. לא מתים כמעט. כן? אז בארץ בעל החיים שחי הכי הרבה זמן, זה צב, כאילו משהו כזה, יכול לחיות 300 שנה, אבל הוא כזה צב, פיל חי, לא יודע, גם 80 שנה, 90 שנה, משהו כזה. שם זה בעל חיים המון המון זמן. אז כאילו, אז לך לים. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תלך לבן, לך לים, תראה איך התכוונתי שהעולם יהיה ברור, נברא, בעוצמות חיים. בתוך הים תיקח חיה שיש לה, מה? תיקח לה ממנה את הבעלותה שלה, דם. הדם הוא הנפש. כשאתה רוצה למצות איזה כוח חיים מאיזה מקום, אתה לוקח ממנו דם. אז זה חיים בריבוע, זה גם בים, וזה גם דם מתוך הים, ואת הדם הזה, מה תעשה איתו? מה תעשה איתו? תצבע איתו צמר. איזה צבע זה יצא? צהוב. כדי שהדם של הארגמון יהפך לתכלת, צריך לעשות עוד פעולה נוספת, והיא לחשוף אותו לאור השמש. כשהצמר, הרי גילו את זה, אתם יודעים, גילו את זה בטעות. הרב אליהו טאבגר שהתחיל, המשיך את חקר התכלת וניסה לצבוע מתכלת. הרי הרב הרצוג עשה דוקטורט וגילה, הוא אומר, התכלת הפיקו אותה מהארגמון. הוא הוכיח את זה ארכיאולוגית, טיפולוגית, לטין, כל הדברים. אבל הוא לא הצליח לצבוע. למעשה לא הצליח לצבוע. הוא ניסה לצבוע ולא הלך לו. ואז הרב אליהו טאבגר המשיך אותו, וגם כן לא הצליח לצבוע. אז הוא אמר, אוקיי, אנחנו לא מבינים איך צובעים, בוא ננסה. קרא לכמה אנשים מומחים, ביניהם איזה פרופסור לצבע, פרופסור אוטו אלסנר קראו לו משנקר. אמרנו, תקשיב, מהחומרים האלה פעם היו צובעים תכלת, תצבע לי, תנסה לגלות. והוא נסע מכל מיני כיוונים, ובאחת הפעמים הוא השאיר את גזת הצמר שהוא צבע ליד החלון, והשמש בא ונכסה מהחלון, וכשהוא חזר הוא ראה שזה צבוע בתכלת, התגלה סוד. צריך לחשוף את גזת הצמר לשמש, ואז קורה שם איזה תהליך חינצון חיזור, והצמר הצהוב נהפך לתכלת, יפה, אחיד. תפוס חזק בצמר, לא דוהה ולא נשטף. אז עכשיו אני ממשיך במטאפורה. קח את כל כוחות החיים האלו, הכי עוצמתיים, לא משהו כזה, הכי עוצמתי, הכי חזק, תחבר את זה למה? למה? לאור. אור זה משמעות. לאורייתא. כוחות חיים זה מין זה אחלה, מעולה, זה כוח, אבל אם הוא לא מחובר למשמעות, אז הוא פריצות, אז הוא זנות. אז זה הגברת הזאת. אבל יצר המין, יופי, נוי, אהבה, אם הוא מחובר לעולם של משמעות, עליו נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, זה נאמר על יצר המין. אז ככל שיצר המין הוא קטן יותר, מצומצם יותר, דלול יותר, דלוח יותר, החיבור בין איש לאישה, נשואים, יהיה חלש יותר. ככל שהוא עוצמתי יותר, משמח יותר, ממלא יותר, החיבור הוא... קח את הכוחות החיים האלו, אבל תעשה איתם עוד one step, עוד צעד אחד, ותחבר אותם אל האור, אור זה אורייתא, תחבר אותם אל האור זה רז, אור זה משמעות, אור זה תוכן, ואז זה התכלית, זה הרצון. כלומר, התכלת מספרת את הסיפור, היא אמרה לבחור הזה, לא היית צריך ללכת את הזונה הזאת. זה מה שהתורה רוצה, התורה רוצה שאדם ישתמש בכל כוחות החיים שלו, אבל בתוך מסגרת של משמעות, בכסף, ב, 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 ברצון כלכלי, ב, ב, בכסף, בנוי, באסתטיקה, הכל מצוין, אבל את כל הדברים האלו פשוט תקשור לתוך משמעות, ואז כולם מרוויחים. הכוחות החומריים מרוויחים שהם לא רק לעצמם, אלא הם משרתים איזו מטרה גבוהה מהם, ואילו המטרה הגבוהה מרוויחה שהיא לא רק איזו מטרה אמורפית, מרחפת למעלה בשמיים, אלא היא, זה עובד, זה, 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 זה גם נעים, זה אקטיבי, זה שמח. זה הסיפור של התחלת, ולכן חייב שהוא יתחתן איתה. כאילו אם הסיפור היה נגמר שהוא גומר נזיר, או שהוא מתחתן עם איזה זה, אז הוא יתחתן עם אותה אישה, אותו יופי, אותם מצעים, אני מפרש שהיום מצעים היו של תחלת, כן? אותם מצעים! אבל בתוך מסגרת של חיי נישואין, עם נאמנות, עם ברית, עם כתובה, עם אהבה, לא עם פריצות ועם איזה זנות מתחלפת, עם נאמנות, עם נאמנות, ואז זה אותה אישה, ואותו יופי, ואותם מצעים, ואותם מיטות אולי, ואותם זה, אבל זה אחרת לגמרי. כלומר, התכלת באה לספר לנו את הסיפור, ולכן היא צבעונית, ולכן זה ברור, זה פשוט שאין מצב שהתכלת נה מתגלה כל עוד היינו בגלות. כי בגלות אין אפשרות. איזה חיים תחיה בגלות? אתה גם ככה מצ'וקמק, מקובץ. התכלת יכולה להתגלות רק כשחוזרים חזרה לארץ ישראל. כך כתוב, חלק מהמתנגדים לתכלת אומרים שכתוב ברבנו הארי, שהתכלת תתגלה רק בימות המשיח. מה התשובה? אנחנו בימות המשיח, לכן התכלת מתגלה. בסדר? זה שזה התכלת זה ברור, זה אין ספק, אבל בזוהר כתוב שהתכלת תהיה, הזוהר של הפרשה עכשיו. כתוב שהתכלת היא תהיה מלכות דנוקבה, היא תבוא מלמטה למעלה. כך כתוב בזוהר, שזה לא יבוא מאיזה החלטה של רבנים ויודיעו לכולם. לא, אלא זה יהיה איזה מין התעוררות כותב מלמטה. כוחות החיים מתחילים להתעורר ולהתעורר ולנבוע ומתחילים ללכת עם זה. כן? אז זה ברור שזה קשור, קשר עדוק, לכך שחוזרים חזרה לארץ ישראל, ויש לנו בתים יפים ונעים, נכון? אף אחד לא רואה היום איזה אידיאל, למרות שעכשיו, נגיד, נפטר הרב אדלשטיין, זצ"ל, לפני כן הרב שטיינמן, אז תמיד ככה מראים את הבתים שלהם, איזה פשטות, איזה צניעות, אנשים גדולים. אבל בכל אופן, אתה רואה שכשאנשים באים לבנות את הבית שלהם, אז הם לא אומרים, אוקיי, שים לי כאן מיטת סוכנות, פה תצבע לי באיזה צבע טמבור הכי פשוט, ומרצפות אפורות כאלה תשיג לי מלפני 30 שנה. בונים בית, רוצים שיהיה נעים, רוצים שיהיה נעים, רוצים... למה? כי זה בית, פה גדלים ילדים, פה יש אישה, פה יש זוגיות, אז רוצים שזה יהיה כמו שצריך. לא צריך להתמכר לזה, אבל זה... אבל בתים יפים. בתים יפים, כשאתה לוקח את כל עוצמות החיים, היפות, ואומר, יש להן תכלית, הן לא רק באות בשביל עצמן, אלא הן באות לשרת מטרה נעלה מהן, זה המטרה, אתה לא צריך ללכת לזונה, אדון בחור ישיבה, כדי לחוות חוויה עזה של קרבה ואהבה וריגוש. זה יכול לקרות בתוך החיים. כאילו התפיסה שלו, הבחור הזה הייתה, אוקיי, חיי ניסויים זה כזה בורינג, זה כזה משעמם, זה כזה דם. ואם אני רוצה לחוות איזה ריגוש, אני צריך ללכת לאיזה חטא. אבל פתיל תחילת אומר לך משהו אחר. פתיל תחילת אומר לך, אתה יכול את אותו ריגוש ואותה קרבה ואותה אפילו שערה לחיות בתוך החיים שלך, אם תחבר את זה למסגרת שנותנת לדבר הזה משמעות. וזה הסוד של התחילת. לכן התחילת, לכן היא יקרה, לכן היא מופקת מבעל חיים מהים, לכן זה דם, ולכן זה צריך להיות רק חיבור לאור נותנת, ולכן זה מתגלה רק כשחוזרים חזר לארץ ישראל. זה בגדי הכהן הגדול, שיש לו מעיל תחילת, בזה מכסים את המשכן, והתחילת דומה, אתה אומר צריך, אוקיי, אם רוצים להזכיר לי את כיסא הכבוד, אז למה כל הסיבוב הזה? תחילת דומה לים, דומה לרקיע, רקיע דומה כיסא הכבוד? תגיד, ישר, תחילת דומה לרקיע. לא, לא, לא. אני לא רוצה שישר תסתכל לשמיים, תגידו, אני צריך להיות איזה רוחני. קודם כל, תעבור דרך הים. אתם אוהבים ים? מי לא אוהב ים? חולה על הים. חולה, יש לי גם רישיון צלילה. חולה על הים. עכשיו, השבוע הייתי בנמל תל אביב. ים, זה עוצמות, זה חיים, זה גלים, זה צבעים, זה... אחרון, יש... תעבור דרך החיים. קודם כל, תתמלא בעוצמות חיים. עכשיו, אל תישאר שם. תהיה לי איזה משית חסקה. תרים את העיניים, קח את כל הים הזה, תרים אותו לרקיע. רקיע. רקיע, כיסא הכבוד. אבל זה חייב לעבור בתחנות האלו. חייב לעבור בתחנות האלו. בסדר? וזה מה שיציל אותו. ולכן הסיפור מסתיים איך שהוא מסתיים. שאיסור נהפך ליתר. זה אותם עוצמות חיים, הוא לא נהיה אחר כך טוב, אז נהיה איזה דרדלה כזה ביותר, הוא לא מסתכל כלום, והוא רק כזה. לא, זה עם אותה אישה, עם אותה מצעים, באותם עוצמות חיים, אבל מתגלה שלא צריך ותר על שום עוצמת חיים. זה מה שאומרת לנו התחילת כשאתה בקודש. כל ההנאות, כל עוצמות החיים, תחבר אותם אל האידיאל. ואז הקודש הוא חי ורענן ושמח ומלא בכל טוב. רבותיי, כל השיעור הזה לא היה רק אגדה וכל זה, הוא הלכה למעשה. תעשו לעצמכם טובה נפשית, עמוקה. ואני לא אומר לאף אחד לשים תחילת. אני לא רוצה להתערב לאנשים בחיים. אני אומר, תלמדו את הנושא. תלמדו, כתוב בתורה, חורים את זה פעמיים ביום, לשים פתיל תחילת. יש איזו שמועה מסתובבת שיש פתיל תחילת בעולם. אוצר מיליון דולר מסתובב. לא שווה לבדוק? תבדקו. יש שם אתר פתיל תחילת באינטרנט, שם לשונית שנקראת ספרייה, שם את כל המאמרים, יש גם ספרים. עוד לא פגשתי אדם אחד שקרא את הכל בלב פתוח, בלי דעות קדומות, ולא השתכנע. חלק השתכנעו ולא שמו. אבל אני רק, מכל מיני סיבות צדדיות, לא יודע, לא רוצה לחלוק על פה, על שם. אבל אם אנחנו כרגע מנטרלים את כל הרעשי רקע, על הדבר עצמו, לא פגשתי אדם אחד שלא השתכנע. רבים מגדולי ישראל, לא רק מקטני ישראל, גם מגדולי ישראל, כבר הולכים עם תחילת ואלוהמה, הרב דוב ליאור, הרב יעקב מדן, הרב ישע שפירה, הרב רימה כהן, הרב מזוז, הרב רובין, הגרזן היה הולך עם תחילת, רבים הולכים עם תחילת, מגדולי ישראל, הולכים עם תחילת, ובוודאי רבים מעמך ישראל, זאת מצווה, אני אסיים פה במשפט אחד אחרון, אני הולך עם תחילת, כבר הרבה שנים, נגיד 13 שנה, 13 שנה נראה לי, וזה דבר פלא. לפני שהייתי הולך עם תחילת, הייתי הולך עם ציצית, קם בבוקר, שם ציצית, בסדר. מאז שאני הולך עם תחילת, כל יום אני קם, אני מסתכל, יש לי התרגשות. כמו ביום הראשון, לא נגמר. כל יום אני, ממש, אומר לכם חוויה אישית, כל יום אני מסתכל, קם בבוקר, רואה את הציצית, איזה יופי, תפילה, זה מסתכל, כמו, זה לא נגמר, זה מין פלא כזה, של מצווה כל כך מתוקה וחביבה, שפשוט משנה את ה, מקצה לקצה. אני, לדעתי, קטונתי, כן, אבל מי שהולך עם תחילת, אם אין לו תחילת, הוא יכול ללכת עם לבן. יש כאלה שפוסקים שאם אתה שם תחילת, אתה לא יכול לחזור ללבן. אני חושב ש... אני נכנס כרגע לדיון ההלכתי, אבל כתוב בגמרא שהם יוצאים ידי חובה. אבל אובייקטיבית, אני אומר לכם כרגע, אני לא מסוגל, כאילו, אני מרגיש שאני הולך עם משהו ריק. כאילו, אני חייב תחלת. זה ממלא בשמחה, בהתחדשות. מרגיש שחוזרים איזה כוח כזה חיים, וצבע כל כך יפה, ונותן לך המון המון. זה ממש התחדשות כזאת, כל יום מחדש. לא, לא נגמר ההתלהבות. אז זה ממש מתנה טובה, כדאי לכם, תנסו. חזקו ממצאו רבותיי.